אנחנו בשיעור ה-16 בשלשלת היחס. אנחנו בסדר חייו של הרבי עצם הצדק בחלק ב'. מאז החלה תקופת עבודת הצבא ליהודים, חוטפים וקנטוניסטים, שזה היה בשנים תף קוף פי זיין עד תף רש תתוו, הוא עוסק במסירות נפש, הוא מציל אלפים ורבבות משמד ומיטה. מה הרקע של העניין? היה כידוע חוק שהמלך הרוסי חקק, שכל היהודים צריכים לקחת אותם לצבא. והמטרה הנסתרת בעניין, ואפילו הגלויה, שימירו יהודים את דתם. והם היו לוקחים בנים מגיל 12 עד גיל 18, שלחו אותם למחנות, מחנות הכנה, זה נקרא קנטונים, לכן קראו להם קנטוניסטים. ושמה במחנות האלה במשך השנים, מגיל 12 עד גיל 18, הם עברו חינוך נוצרי, כולם, בגיל 18 שלחו אותם לצבא הרוסי ל-25 שנה. היינו בדרך הטבע, כל מי שיצא לשם, נמחק ונקחת כל הקשר ליהדות. הרי בעצם הצדק מאוד נלחם בעניין הזה. אז הוא סידר שבכל מקומות הכינוס, בקנטונים האלה, יהיו אנשים מיוחדים, יהודים, חסידים, שהתעניינו במצב של העובדים בצבא, כדי לעודד אותם, לחזק אותם משמירת מצוות, שחלילה לא ייפלו בפח של האמרה שהכינו להם. וזה היה בעצם שנמשך עד תף ריש תתוו. תף ריש תתוו, הצאר אלכסנדר השני עלה לשלטון, והוא הקל את הלחץ על היהודים. היינו, חלק מהחוקים התבטלו, ואז הבעיה הזו נפסקה. במשך כל השנים, אז שהבעיה הזו התחילה, אז הרי בעצם הצדק עסק בזה הרבה, ויש הרבה סיפורים שפעם הרשו לקבוצת חיילים לבוא לרי בעצם הצדק, ודיבר עליהם שיחה שלמה, יש הרבה התעסקות וסיפורים סביב העניין הזה, אבל זה התיאור המקוצר של ההתעסקות הזו במשך אותם שנים שזה לקח. עכשיו הוא מדבר בהמשך על השנים שבין תף קוף פי זיין עד תף רש תתוו, שזה תיאור כללי על כל התקופה הזו. עכשיו יש דברים שהיו בתקופה שביניים. דבר הבא, תף קוף צדיק זיין, מדפיס את התורה אור, ספר תורה אור שאנחנו מכירים. היינו, יש מכתב שהרבי עצמו הצדיק כתב, הוא מודפס בסוף תורה אור, המכתב הוא מגימל שבט תף רש צדיק זיין. רבי עצמו הצדיק שם מתאר את הספר תורה אור בקצרה. הוא כותב שהוא מכיל מאמרים של אדמו"ר הזקן, בין השנים תף קוף נון וב, עד סוף תף קוף עם ב', ממש לפני ההסתלקות של אדמו"ר הזקן. והוא אומר שהאדמו"ר הזקן עבר על הרבה מאוד מהמאמרים, הגיע אותם ובחן אותם ונתן אישור להדפיס אותם. אדמו"ר האמצעי גם הסכים להדפיס אותם. רק אדמו"ר האמצעי רצה שלא ידפיסו קטעים קטעים כל פעם, והוא רצה שזה לרכז בצורה מסודרת וידפיס את זה כחטיבה אחת. אז הרבי עצמו הצדק כותב שם שכמה שנים הוא אסף וליקט את כל מה שהיה והגיע את זה כפי האפשרי וסידר את זה לפי פרשיות התורה. זה חילק אותם שני חלקים, שהחלק הראשון שזה תורה אור שעליו הוא מזכיר כאן, הוא כולל את בראשית, שמות, חנוכה, פורים, ויש קצת משולב בפנים, קצת מאמרים על חג השבועות וקצת מאמרים על חג הפסח. אבל בכללות אלו הנושאים. מי שמאוד עזר והתעסק בהתפסה של הספר הזה, זה הגיס של הרבי הצמח צדק, שזה החתן הצעיר, שהדמור האמצעי, קראו לו רב ארל משקלוב, שהזכרנו אותו לפני כן. הוא הרבה מאוד התעסק בהתפסה הזו, הספר הזה הודפס בקפוסט. זה מה שהוא הזכיר כאן בקיצור, את ההדפסה של התורה אור. החלק השני כבר לא נקרא בשם הזה, נקרא ליקוטי תורה, ויש לזה סיפור שלם עם מזירת הדפוס, לכן השתנה השם, למרות שזה המשך של אותו רעיון. הדבר הבא זה תף קוף צדיק חט. תפקוף צדיחת, מדובר 10 שנים אחרי ההסתלקות של אדמו"ר האמצעי. דהיינו 10 שנים שהרבי צמח צדק הוא כבר רבי בנשיאות. אז מה הוא מתאר כאן, מה היה אז? נקרא קודם את הלשון ואז נתאר. עשה מסעו דרך פלחי מוליב ומינסק עד וילנה וחוזר דרך פלך ויטפסק. מה היה הנסיעה הזו? אחרי ההסתלקות של אדמו"ר האמצעי, פעם הראשונה אדמו"ר צמח צדק יצא בנסיעה מאוד מאורגנת, נסע למינסק ולווילנה. המטרה של הנסיעה הזו היה להתחבר ולעשות קשר עם כל גדולי המסנגדים. כמו שהרבי מציין בשיחות, שהרבי דיבר בעיקר בסוכות, בלילות של האושפיזין, כשהוא דיבר על הרבי צמח צדק, הוא ציין שבימיו נהיה שלום בין החסידים לגדולי המתנגדים. בנסיעה הזו הרבי צמח צדק נסע למינסק. למינסק הגיעו שם מרוכזים כל גדולי המתנגדים מכל האזור, כולל משלחת גדולה שהגיעה מווילנה, ממש באו כולם לקבל את פניו של הרבי צמח צדק. בקבלת הפנים הזו הם עשו מעין מבחן, לבחון את ידיעתו בתורה. איך התבטא המבחן? לא על ידי ששאלו אותו שאלות בהלכה וכדומה, שמו שולחן מלא פירות ומלא מאכלים משובחים, ורצו לראות ולבחון בהלכה אם הוא ידע על מה לברך קודם. שמו שם את כל הדברים בצורה, יש דינים של דיני קדימה ושלם וחביב ושבעת המינים, שמו את כל האופציות ורצו לראות מה הוא יעשה. ואז הרבי צדק חידש להם בהלכה, שאם יש מאכלים על השולחן, שאדם בכלל לא מעוניין לאכול אותם, אז למרות שמצד החשיבות שלהם ייתכן יש להם דין קדימה, אבל אם אתה בכלל לא מעוניין לאכול אותם, אז הם מאבדים את הדין קדימה, במילא אתה יכול, והוא חידש להם את העניין הזה, ומסופר שם שגאוני המתנגדים היו בהתפעלות מאוד מאוד גדולה מהגאונות שלו מצד אחד, ומההנהגה הפשוטה שלו מצד שני, והתרשמו מהבקיאות שלו בהלכות ברכות והגאונות שלו, זה מאוד מאוד פעל קירוב המפגש הזה. זה בעצם היה המטרה של הנסיעה, שזה הוא מציין כאן בקיצור. נראה עוד קטע אחד. תף קוף צדיק תת. מה היה אז? קנה מאת הנסיך צ'דרינוב את האחוזת צ'דרין, פלך מינסק, עם שטח יער ואדמת זריעה. הוא מייסד את המושבה דעיר צ'דרין, ונותן נחלאות ומכשירי עבודה ליהודים עובדי אדמה. ידוע שהרבי צמח צדק מאוד מאוד התעניין במצב הכלכלי של היהודים, סיפרנו זה גם על אדמו"ר האמצעי לפני כן, והוא מאוד יעץ לחסידים להסתדר בעבודת האדמה. והוא עזר להם גם בכסף. אז הרבי צמח צדק קנה שטח קרקע ענק עם יער גדול מאוד, ועליו הוא יסד עיירה שלמה, צ'דרין קראו לזה. למעלה מ-300 משפחות התיישבו בשטח האדמה הזה, והיה להם שפע רב בפרנסה. עכשיו, 300 משפחות על שטח שמיד נתאר מהגודל, אז כל אחד היה לו ממש שטח ענק. כל משפחה קיבלה חלקת אדמה שהספיקה לבנות שם בית גדול, בית מגורים גדול, מבנים לניהול משק חקלאי, שיהיה להם גן ירקות, שיהיה להם שטחי קרקע לזריעה, שטחים למירה, והם קיבלו סיוע כספי לקנות מכשירי עבודה. מה היה גודל השטח שהרבי קנה? הגודל השטח הוא בערך 35,000 דונם. אם אנחנו רוצים הערכה על מה מדובר, מי שמכיר פה את הערים בארץ, זה בערך כמו חצי של גודל של חיפה. ממש שטח ענק, קנה את זה מהנסיך צ'דרינוב, ועל שמו נקרא המקום צ'דרין. זה היה עיר שהרבי צמח צדק בנה לעזור לחסידים בפרנסה ובהסתדרות ברוסיה.